א' פרק י"ב, פרק י"ב פסוק י"א, קראנו את זה כבר. ראינו את כבשת, משל כבשת הרש, התוכחה הקשה של נתן בשם השם לדוד על חילול השם שבמעשה הוא, וכעת נגיע לעונש. פרק י"ב פסוק י"א, הנני מקים עליך רעה מביתך, שזו הכוונה לאבשלום, ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעיך, למרות שיש כאן יוד, אבל זה הכוונה, זה בלשון יחיד. יש למשל בכי תצא, אני חושב, והיה מחנך הקדוש, גם עם יוד, יש כמה דוגמאות כאלה בתנ"ך, כמדומני, כי תצא. כפגים אל התקבל כן, תראו בדבר, מי שרוצה יראה בדברים כפגים אל התקבל, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, ממחת נון חס, אז לשון יחיד, מחנה אחד, והיה מחניך קדוש ממחת נון יוד חס. אז מכאן ש... הכוונה היא גם כאן, לא הכוונה לרעים אלא לרע אחד, והרד"ק כותב שאין רע לאדם יותר מבנו, ואותו רע שהפך להיות רע, תשכח עם נשיך לעיני השמש הזאת, כי אתה עשית בסתר ואני עשיתי את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש, וכולם ידעו שזה בעוון חטא בת שבע. אז הזכרנו אתמול את דברי המשנה באבות, כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי. ראינו שהפסוק אומר וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני השם ולא בעיני ישראל, שלא היו מודעים לכך, והקדוש ברוך הוא שם מודיע לו שהוא יפרסם את הדבר בכל ישראל, שיהיה לחרפה גדולה לדוד. ודוד שותק, דוד מקשיב ושותק ועונה רק מילה אחת, ויאמר דוד אל נתן, שתי מילים, סליחה, חטאתי להשם. ופה רואים את הגדלות העצומה של דוד, שלא מצטדק. ודוד גם הכיר את הגמרות שאמרו שהיא לא הייתה אשת איש, שכל היוצא למלחמת בית דוד, כאילו על מה אתה מדבר? הוא אומר לו, סוף כל סוף זה לא כל כך, אל תעשה מזה כזה עניין. ככה יכול דוד להגיד לו, הרי כל היוצא למלחמת בית דוד נותן גט קריטי לאשתו, אז אשת איש היא לא. ושפיכות דמים גם אין פה, בגלל שאוריה היה מורד במלכות, כמו שראינו שהוא סרב פקודה של דוד, וגם מכנה את יואב בשם אדוני בפני דוד וכולי. היו לדוד תצדקה שהוא יכל להסביר את עצמו, אבל דוד בוחר לא לתרץ את עצמו ולא להצטדק ולא להקל מחומרת המעשה, שהוא ללא ספק מעשה, כאילו גם אחרי כל התצדקה זה ללא ספק מעשה מכוער ולא מוסרי. וזה שהתנ"ך בחר שלא לספר לנו את התירוצים, זה אומר שהוא רוצה שנתפוס את זה באופן מחמיר ולא באופן מקל. ופה נתן מקבל נבואה, יכול להיות שבגלל זה יש פה רווח פרשה, כן, היה איזה שבריר שנייה שהוא קיבל נבואה. ויאמר נתן אל דוד, גם השם, גם זה נקרא גם הגמול, כאילו בגלל שאתה אמרת חטאתי להשם, התוודת ועשית תשובה, אז השם כתגובה, השם העביר חטאתך לא תמות. הרי דוד אמר בן מוות האיש, אז כן משפטך אתה חרצת, כן אתה האיש, אמר לו נתן. אבל בגלל שהוא באמת מודה ועוזב, מי שמתוודה ועוזב את החטא ירוחם, ולכן דוד כאילו ניצל מעונש מוות. אפס, כן, אולם, זה עוד לא קראנו אני חושב, נכון? קראנו עד י' ג', גם השם העביר חטאתך לא תמו. טוב, בואו נקרא קודם פה שאלה מצוינת, חיפשת? בדברי הימים זה לא מופיע, בדברי הימים זה מה שדיברנו מקודם, שספר שמואל ומלכים הם מבטאים את נקודת המבט של נביאי ישראל, בעצם נקודת מבט אובייקטיבית, אלוהית אפשר לומר. דברי הימים זה פרוטוקולים, זה ההיסטוריה הרשמית של מלכי יהודה, יש דברים שלא כותבים שם, כאילו זה עוד הבדל גדול בין שמואל לדברי הימים. הרי יש פה סיפור מסגרת של מלחמת בני עמון. התחלנו בזה שיואב צר על בני עמון, וגם תראו בפסוק כ"ו, שנגיע אליו היום או מחר, המשך וילחם יואב ברבת בני עמון וכו' וכו'. ובדברי הימים כל החלון הזה של ח' בת שבע לא מופיע. סיפור המלחמה מופיע שם ברצף. כן, לולא שהקדוש ברוך הוא פרסם את העניין, זה היה עובר בשקט. דוד היה מצליח לטשטש את העניין. איך? בסדר, הרי שמת בעלה, מה הבעיה? עד רבה, הוא דואג לאלמנות צה"ל וזה וזה, זה אפילו התקבל באהדה, כאילו שזה מעשה כאילו של לוקח אלמנה עזובה וכך וכך, כאילו... בסדר, אבל לא, לא, לא כתוב על איזה רקע וכו'. עכשיו צריך לדעת ש, כאילו, זה שזה כתוב בספר שמואל זה חידוש גדול. הכוונה היא, התנהגות כזו אצל מלכי האומות הייתה התנהגות לגיטימית. כאילו, זה דבר מובן מאליו שזה מלך. פורץ גדר ואין ממחין בידו, פורץ את כל גדרות המוסר. וזה שזה פה מסופר בכזו עריכות וכזו חומרה וכו' וכו'. זה החידוש. עכשיו, טוב, בסדר, אני מניח שספר דברי, בעל מחבר ספר דברי הימים, שהעורך על כל פנים זה היה עזרא הסופר, כך כמדומני אומרת הגמרא בבבא בתרא, הוא היה מודע לכך שיש גם ספר שמואל בתנ"ך. כאילו, זה לא ש... אלא משום כבודו של דוד, כאילו, לא צריך לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם וכו'. אבל באמת הם מייצגים שתי הסתכלויות שונות על המציאות. כן.
אם בעצם הוא היה חוזר הביתה,
הוא היה לעשות אותם חדש? כן, כן. לפי זה, יכול להיות שזו גם אחת הסיבות שהוא לא רצה לחזור לביתו. בשביל לילה אחד, עכשיו להתחיל להביא, לקדש אותה וכו' וכו'. כרגע היא לא אשתו כאשר הוא במלחמה. אולי ככה נגיד כמה מילים. הבטחתי שניתן איזה קצת הסתכלות... כאילו יותר מחשבתית, אמונית, על כל הפרשייה הזו, לפני שנראה את ההמשך. אז חשבתי לומר כך, שיש איזה סיפור שסבא שלי היה אוהב לספר לנו, אחר כך ראיתי שזה, מקורו היה במדרש תנחומה, כנראה משם הוא היה שואב את הסיפורים, כל מיני בחזל. אז יש סיפור על כאילו אדם שהיה משתכר, והילדים שלו היו צריכים כל פעם לסחוב אותו מבית המרזח, ואומרים להם בואו תקחו את אבא שלכם וכו', וצובר חובות, ועושה להם ביזיונות גדולים. אז פעם אחת הם ראו איזה שיקור שוכב בתעלה בצד הכביש, הפה שלו פתוח, קי על כל הבגדים שלו, זבובים בתוך הפה שלו, מתבוסס וזה, אז אמרו, או, עכשיו בואו נקרא לאבא מהר מהר, שיסתכל מה היין עושה ואיך הוא נראה, שהוא בדרך כלל לא יודע אפילו, כי אנחנו מקלחים אותו, לוקחים אותו הביתה, שהוא מתעורר כבר הכל בסדר. אז הביאו אותו לשם, אז האבא ככה מסתכל, ואז הוא מתכופף לשיקור הזה, הוא אומר, תגיד, מאיפה השגת יין כזה משובח, כאילו, שהצליח להביא אותך לכזה? מה חזל רצו להגיד? כאילו, שאותו סיפור ואותה סיטואציה יכולה להביא בני אדם למסקנות הפוכות לחלוטין. כלומר, חד דוד ובת שבע, למה סיפרו לנו על זה? אז יש אנשים... שאנשים רשעים לומדים מכאן, גם לנו מותר, גם מה, אפילו דוד המלך, מה אתה רוצה ממני? אני לא אומר את זה סתם, כאילו אני זוכר את רב שמעון פרסקי עומד על דוכן הכנסת לפני איזה 20 שנה, והוא אומר את זה בפה מלא, כן, אפר לפיו, ורוב חוצפתו, הוא אומר, מה אתם, זה וזה, מה, וכי דוד המלך לא כך וכך, כאילו, אפשר לראות שיקור מתגולל בקיאו, ולהגיד, או, איך אפשר להגיע גם לזה, כאילו, מה? רב שמעון פרסקי, תבדוק אחריו. אז הוא עומד על דוכן הכנסת, מלמד שיעור בתנ"ך, כאילו, הוא יודע תנ"ך, אבל הוא מסיק את המסקנות בדיוק ההפוכות, כאילו, איזו לגיטימציה למעשים כאלה, מהסיפור הזה. לי נראה שמה שגם תודות לינון לוי שהמציא לי את העונגי שבת שעסקו בנושא הזה של ראש הישיבה, אז האמת שזה חיזק אצלי את הנקודות שחשבתי לדבר עליהן לפני כן, כי יש דברים אחרים שהם כבר לא בתחום הפשט, אז אליהם אני לא אתייחס, מי שירצה יראה את זה שם. אבל שוב, לא, מה זה לי נראה, זה לא חידוש שלי. חזל אמרו שדוד המלך הקים עולה של תשובה. כלומר, מה שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזו לדעתי, זה א', שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, גם אדם גדול, כאילו כל הגדול, ואולי דווקא אדם גדול, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, ותמיד אני אומר שאדם גדול גם עושה טעויות גדולות. אדם קטן עושה טעויות קטנות. אדם גדול, הכל אצלו בגדלוס, אז הוא גם, כשהוא טועה, גם הטעות היא גדולה, כי הביזיון הוא גדול, חילול השם הוא גדול, והוא עלול לנפילות משמעותיות. עיינו בגמרא שם בקידושים, כן, יזהרו בי מפני ביתי, יזהרו בי מפני קלתי, עמרה, כן, נורה בעמרם, חסידה וכולי, שגדולי החכמים, כאילו, כל מיני סיפורים שם על גדולי התנאים והמוראים שכפסע היה בינם לבין המכשול בחטא. קודם כל אדם צריך ללמוד, כן, שלא יאמר אדם זיקיתי ליבי, תארתי מעבוני, ליבי חלל בקרבי, שחטתי את היצר הרע וכו'. כן, הקדוש ברוך הוא לא ייחד שמו אפילו על האבות בעודם בחייהם. רק אחרי שאדם כבר לא חי והיצר בטל ממנו, אז הקדוש ברוך הוא יכול להגיד הוא עבד נאמן, הוא לא פישל. אבל כל עוד אדם חי, הוא צריך מאוד להיזהר ולקש מהקדוש ברוך הוא, לא להביא אותו לא ידי ניסיון או ידי ביזיון. אז זה לקח חשוב אחד שצריך ללמוד. לקח חשוב מאוד מאוד שני, זה באמת שדוד הקים עולה של תשובה, שצריך לדעת שהגדלות של דוד הייתה שהוא גם ידע לקום מהמצב הזה, וידע מיד להגיד חטאתי לשם. זה גדלות, שכן מלך אחר היה אומר, התיזו את ראשו של הנביא הזה וכו', איך הוא מדבר אליי וכו'. ודוד רק שתי מילים אומר בכל הפרשה, חטאתי לשם, ויש את כן מזמור נון א' בתהילים שכל כולו, כן, כל כולו כאילו אפשר ללמוד ממנו את עניינה של תשובה. למנצח מזמור לדוד, ובוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחפש שעי, הרב כבסני מעווני, כפי שעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד, לך לבדך חטאתי וכו'. ועל המדע פה שעים דרכך וחטאים אליך ישובו, שהם התבוננו בי. עד היום אנחנו לומדים את דוד איך צריך לחזור בתשובה. שאול היה דוגמה לא טובה, דיברנו על זה, שלא ביטל את הרץ, הקימותי את דבר השם, אחרי שאומר לו איך הקימות, הרומה כל הצון הזה, אומר טוב אשר חמה לעם, זה לא אני, וככה לקח לו, היה איזה שלושה סבבים שם, עד ששאול בסופו של דבר הצליחו לחלץ מפיו הודעה. ודוד מיד אומר חטאתי להשם. אז למדנו לימוד גדול מדוד, א' להיזהר מחטא, וב' גם אם חלילה נופלים לדעת לעמוד על הרגליים, זה לימוד מאוד מאוד חשוב. ונראה לי שעוד לימוד מאוד מאוד חשוב מחטא דוד ובת שבע, זה מכאן ועד סוף ספר שמואל, דוד חוטף מכה אחר מכה. זה דבר מדהים. מעשה אמנון ותמר, מרד אבשלום, מות הבן, קודם כל, פה מות הבן וכו' וכו'. כלומר, אפשר ללמוד מכאן הרבה על מה שנקרא יראת העונש. אדם לא יחשוב, כאילו, יש דין ויש דיין. אדם חושב שהוא עושה בסתר, אתה עשית בסתר וזה. לא, בעיני השם רע ותגובה תבוא. כאילו, בייחוד בדור שלנו, שלא לא כך אוהבים להתעסק ביראת העונש, זה נראה דבר פרימיטיבי כזה, מיושן, מעדיפים לראות בקדוש ברוך הוא אבא אוהב, במקרה הטוב, מי שרואה בו בכלל אבא אוהב, שכאלה שמתעלמים ממנו, ממציאותו לגמרי, כאילו עזב השם את הארץ, אבל גם מי שכן, מדגישים את עבודת השם מתוך אהבה וכו', זה חשוב מאוד. אבל כן, הרמב״ם כותב על משנת אנטיגנוס איס סוכו, שדברת על עבודה מאהבה, הבו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. אומר הרמב״ם, ואם מורה שמיים עליכם, גם אם הגעתם למדרגת אהבה, גם אם, אל תזניחו את היראה. כלומר, יראת העונש צריכה להיות לאדם, אדם צריך לדעת. ולפעמים יש רגעים שאדם נמצא במוחים דקטנות, מוחים דקטנות, שאהבה לא תעזור לו, אהבת השם. ולפעמים, כאילו, הוא צריך לראות שכזה שחוי שמקל גדול ביד, וגם את זה הוא יודע להפעיל. ומי ללמוד? מדוד המלך. אז אפשר להדגיש את החטא, ואפשר להדגיש את התשובה, ואפשר להדגיש את העונש. תלוי מה אתה בוחר, כאילו לראות מה, כשאתה רואה שיקור מתגולל בקיאו, אז תחליט מה אתה רוצה ללמוד מהסיטואציה. ובדרך כלל אדם רשע יתחזק מזה ברשעו, ואדם צדיק יתחזק מזה בצדקותו. לדעת להימנע מכאלה דברים, וזה שנתן הנביא בחר לכתוב לנו את זה, זה כדי ללמד אותנו, שנדע הרבה לקחים חשובים אפשר להפיק מהעניין הזה. כן. לא, לא, מה זה לא חטא? גם לפי הגמרא ברור שדוד חטא, לא חטא כפי שלא חטא באשת איש. מה זה לא חטא? אז מה שמעניש אותו? כל המחלוקת, דרך אגב, גם בגמרא, כל האומר דוד חטא, יש המחלוקת, יש כמה דעות בגמרא. הגמרא אומרת רבי דקעתם מזרע עד דוד מהפך בזכותה, יש גם כאלה דעות בגמרא, כאילו. אז קודם כל זו מחלוקת בגמרא, אבל מה המחלוקת היא במשמעות ההלכתית של החטא, האם הוא חטא באשת איש או שהיא לא הייתה אשת איש. אבל זה שזה היה חטא, כאילו אין מקרא יוצא מזה פשוטו. גם למנדה אמר שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, הכוונה חטא כפי פשטו באשת איש ובגילוי עריות ושפיכות דמים אינו אלא טועה, ברור שזה היה מעשה מאוד מאוד מכוער, כאילו, וברור שדוד נענש עליו במלוא חמורת הדין, וכתובים מפורשים שאף אחד לא יכול לעקור. ואדרבה, אני אומר, דווקא לפי הדעה שדוד לא חטא באשת איש, וגם לא בגילוי עריות, כי לא הייתה אשת איש, ואוריה היה מורד במלכות, למה התנ"ך לא כתב לנו את זה? כדי שמבחינת הלימוד שלנו במעשה לא נהיה סלחנים. צריך להיות סלחנים אולי כלפי דמותו של דוד, אבל לא כלפי המעשה. את המעשה צריך לתפוס בחומרה. ומניתי שלוש נקודות שלדעתי אפשר ללמוד. כן, א', להיזהר מניסיונות ומכישלונות, ולדעת שאדם יעשה לו כל מיני סייגים וגדרים, והתפלל על הדבר, שקדוש ברוך הוא ירחיק אותו מכל מיני כישלונות וניסיונות. ב', שצריך גם לדעת לשוב בתשובה, אם חס וחלילה נופלים, ואין דבר שעומד לפני התשובה, גם ממקומות מאוד עמוקים אפשר להתעלות ולא להתייאש. וג' לראות באמת את מידת הדין, כאילו שתהיה לאדם מידת העונש, זה דבר מאוד חסר אצלנו.
הרב אמר שזה היה מעשה מכוער, אבל איזה סעים זה מעשה מכוער?
זה ברור שזה מעשה מכוער, כאילו יש מה שנקרא נבל ברשות התורה, יכול להיות שהכל הוא קשר, אוכל בשר, זולל בשר וסובי יין, והכל קשר למהדרין. אבל ברור שזה כל המעשה מעדיף ריח, כמו שראינו שהמלבים אומר, מה כל ישראל נלחמים, ואתה שוכב לך את משכב הצהריים, מסתובב על הגב, מחפש לך כל מיני דברים שגם אם הם קשרים, אבל ברור שהם כן, קשר אבל מסריח, כמו שאומרים. זה ברור שהמעשה הזה מכוער, הביטוי מכוער זה לקחתי עם מצודת דוד, לא ביטוי שלי. והראיה שדוד נענש מאוד מאוד בחומרה, באמת, כאילו, אחרי שהוא שב בתשובה, כמו שחזל אומרים, יש ארבעה חילוקי כפרה, ויש חטאים שהתשובה רק תולה, אבל גם השם העביר חטאתך לא תמות, העביר חטאתך, הכוונה העביר את עונש חטאתך, כמו לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. מה זה פעולת שכיר? שכר פעולת שכיר. פעולת שכיר כבר נעשתה, לא תלין את שכר פעולת השכיר. אז גם כאן השם העביר את עונש חטאתך, דיינו, אתה אמרת בן מוות, נו, אז זה, חטאתי לשם, גם השם העביר חטאתך לא תמות, אבל ואתה לא תמוש רעה מביתך וכו' וכו'. דיברנו אתמול על זה, ישלם ארבעתיים, אמרנו אתמול מה זה ארבעתיים, חזל אומרים, הבן מת, התינוק הזה מת, אחר כך תמר נאנסה, שזה חשוב כמת, כי כאשר יקום איש על רעהו וצחו נפש, כן הדבר הזה, אמנון ואבשלום, זה ארבעתיים. אחר כך תחו לזה. כן. חז"ל הם לא, חז"ל משקפים מסורות ודיונים שהתהלכו בישראל הרבה הרבה שנים. כן, כאילו זה לא שהיסטורית הטיעון הזה עלה בזמן חז"ל. בסדר, גם ללמד את אבות מלאכות אין מקום בתנ"ך, הם לא כתובים, יש לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כאילו אני אומר, גם בחז"ל יש מחלוקת בזה, יש מחלוקת בזה בחז"ל. אבל שוב אמרתי, המחלוקת היא ברמה ההלכתית, כאילו על מה בדיוק עבר דוד ברמה ההלכתית, אבל ברמה המוסרית ברור שזה דבר שלא יעשה, כן, זה דבר ברור. טוב, כל אחד הוא רואה בתנ"ך את הראי שלו, כאילו זה ש אותו שמעון עפר לפיו, אז הוא, אני אומר לכם את זה רק תדעו, כי לא כעוד פרשן לספר שמואל, שאם תתקלו עם כל מיני דמה שתשיב לאפיקורוס, אז כאילו לא, זה לא היה הוא, זה היה מנובלת אחרת, אבל אז היא פעם עלתה ואמרה, כן, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים, כאילו שחס וחלילה באמת עפר לפיה, כאילו היה איזה קשר קשר של תועבה בין דוד ליונתן. עכשיו למה הם מפרשים כך? כי האדם ירוד הוא לא מסוגל להבין אחרת, שבאמת הייתה בין דוד ליונתן אהבה כזו נאצלת שיונתן מוכן לוותר על המלכות של דוד, אז הוא על כוחה הוא מפרש את זה, כאילו כל אחד בסופו של דבר קורא את התנ"ך, זה משקף לו בסופו של דבר, הפרשנות זה מה שהוא. אז אם הוא אדם שהוא בהמה מהלכת על שתיים, כל מה שהוא יראה בתנ"ך הוא רק יקבל חיזוקים. יש הרבה, אני לא יודע אם כדאי לי לקלקל אתכם, אבל אתה יש כאלה תשמעו מהם פרופסורים למקרא וזה, שהם יסבירו לך שכאילו בין בועז לרות מה היה בגורן, בגורן בועז נכשל, למה? כי אותו פרופסור הוא לא היה נכשל, כאילו מכי סלק הדעת שבועז יתגבר על יצרו, אז אדם שהוא גיבור הכובש את יצרו, הוא ילמד מבועז את הגבורה של בועז, ואדם שהוא תאוותן עלוב, אז הוא יגיד מה פתאום, זה בועז, וזה, לראות שזה כבר לא כתוב, אבל לא משנה, פה הם לא נאמנים לפשוטו של מקרא, אז זה לא כתוב, כי זה פשוט, כאילו מה זה וכו'. קיצור, אני אומר לכם את זה כדי שתדעו, כאילו שיש כאלו גישות לצערנו, שלוקחות את התורה ועושות אותה פלסטר, מה שנקרא, עושות אותה לחוכה והדלולה, אבל התשובה לכל הדברים הללו, זה באמת שכל אחד רואה כל אחד לומד, וזה מה שפתחתי, את השיקוף של אישיותו. אם הוא רוצה להתעלות, הוא רוצה להתגבר, הוא רוצה לזה, אז הוא ילמד מאותה פרשה את הדברים שהוא יכול לקחת. ואם הוא רוצה לתת לגיטימציה, למצוא לגיטימציה לכל החולשות שלו, ולכל הזה שלו, אז מאותו סיפור עצמו הוא יפיק בדיוק את המסקנות ההפוכות. טוב, לגבי עירת העונש, מה שהזכרתי, אז יש סיפור על של שלמה זלמן אוירבך, היה מספר על אחד מתלמידי החכמים בשערי חסד, שפעם הוא התעלף במדרגות המקווה ביום שישי, אז השכיבו אותו על ספסל, שפכו עליו מים, השיבו את נפשו, נתנו לו לשתות וזה, שאלו אותו מה קרה, אז הוא אומר שהוא היה במדרגות, אז הוא שאל את זה שבתוך הבריכה איך המים חמים, אז הוא אומר לו גיהנום, הוא אומר שמעתי גיהנום, התעלפתי. זה יראת העונש, זה אדם, כאילו אנחנו שומעים גיהנום, לא מתעלפים, לא חושב שאנחנו יותר צדיקים מאותו זקן, אלא כנראה שאנחנו פחות יראת העונש מאותו זקן. אבל צריך גם לדעת, גם את זה לדעת, וגם לחנך את הילדים על זה. העולם הוא לא הפקר על כל דבר, ולפעמים בשביל תאווה של רגע, תאווה רגעית, אדם יכול לשלם שנים על גבי שנים וריבית דריבית, וזה טוב לו שהוא משלם, כי השרב שהוא מתייסר בעולם הזה יותר טוב לו הרבה מאשר יתייסר לעולם הבא, אבל שיעשה חושבים לפני כן אם זה משתלם לו, וגם זה חשוב, כאילו שאדם יהיה לו יראת העונש. טוב, איפה אנחנו אחר כל האריכות הזו? טוב, בכל אופן, עוד נקודה אחת נגיד, יש בספר מלכים, נכון? מלכים א' תתוו ה', פסוק חשוב מאוד, מלכים א' תתוו ה', אומר הכתוב, כן, אשר עשה דוד את הישר בעיני אדוני ולא שר מכל אשר ציווהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החיתי. אז על זה אומר ריהל, לא על זה, הוא אומר את זה בהקשר אחר, על חטא העגל, כן, אשרי מי שחטאיו ספורים. מלך שמולך 40 שנה, וגם משה רבנו, התורה לא חסכה ממנו כל מיני תיאורים של נפילות, של רגעים של נפילות שהיו למשה, והוא גם נענש על זה לחומרה, כי הקדוש ברוך הוא מתקדק עם חסידיו כחוט השערה, אבל אשרי מי שחטא על ספורים, דיינו, זה שמי שהקדוש ברוך הוא יכול להעיד עליו שהוא עשה את הישר בעיני השם, ורק פעם אחת הוא זה וזה, זה בסופו של דבר תעודת כבוד לדוד, כי דוד הוא לא מלאך, הוא בן אדם, בסופו של דבר. ולא דבר בת שבע, נכון, בסדר, נכון, תראה, גם בכל התוכחה של נתן לדוד, הוא לא אומר לו עברת לא תנאף, כאילו יש לדרש על מה להסתמך גם בפשט המקראות, נכון? טוב, איך? יכול להיות, כן. כאילו זה פגם מוסרי כזה, בוא נאמר, לפני שדוד עושה תשובה זה פגם מוסרי, אחרי שהוא עושה תשובה, אז חז"ל אומרים ראויה הייתה בת שבע לדוד, אלא שהחלה פגע, כאילו תרם זמנה וכו', רואים את זה גם במקראות, שפה כתוב, כן, אתה הבאת את אשתו לקחת לך לאישה, אבל לפני כן כתב, לפני כן כתוב בסוף הפרק הקודם, ותשמע אשת אוריה, וישלח דוד ויעשה שם אשת אוריה. אחרי שדוד עושה תשובה, פסוק כ"ד בפרק שלנו, וינחם דוד את בת שבע אשתו. ובסופו של דבר הכתוב אומר, עכשיו היא אשתו. היא כבר לא אשת אוריה, אבל כאן זה לפני התשובה, וכאן זה אחרי התשובה. זה ההבדל. כן? שמה? טוב, בסדר, יש פה הרבה, נכתבו הרבה דברים טובים יותר וטובים פחות על הפרשה הזו, גם זה צריך לדעת להבדים. מה שחשוב זה לדעת באמת עם מי אנחנו מתעסקים, כאילו אדוננו דוד, שלא איזה עוד אחד שאנחנו מדברים עליו בגובה העיניים חס ושלום, ולהפיק מזה את המסקנות שבשבילם הדבר נכתב, כי לא כתבו לנו את זה בשביל היסטוריה, אלא בשביל שניקח מזה לקחים למציאות שלנו. כן, אז זה אמרנו אתמול, שאת אוריה החיתי הכית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואל תספר סיפורים שבני עמון הרגו אותו, אתה הרגת אותו בחרב בני עמון, כאילו זה לא, לא מתקבל לתירוץ שהרגתי אותו עם מכשיר גרמה של צומת שזה וזה, אלא אתה גרמת להריגתו. אז נכון שבפועל הרגו אותו, איזה קשת עמוני הרג אותו, אבל זה, הדמים הללו נזקפים לחובתך, כך אומר הכופל את זה שוב, כדי לא לפתוח שום פתח להצטדקות. כן, היא מתאהרת, מתקדשת זה מתאהרת, מטומאת נידתה. זה מה שהוא ראה אותה רוחצת, זה תובלת. תסתכל בספר מלכים על נעמן שם, שבא לטבול בירדן, אז יש שם רוחץ ותובל. עכשיו, למה הפסוק בא להגיד את זה? כדי להגיד שוודאי שאי אפשר לייחס את הבן הזה לאוריה. אם היא מתקדשת מטומאתה, זה אומר שהוא לא ישאיר אותה הרה. אוריה ועזב את הבית, אלא מתקדשת מטומאתה. דרך אגב, גם מפה, אבל אפשר גם מכאן חיזוק למה שחזל אומרים שהיא לא הייתה אשת איש, כי אם היא אשת איש, כאילו נידע או לא נידע, נידע זה איסור קרה, אין בזה מיתת בדין. אשת איש זה חנק, זה עוון יותר חמור. אז אם האשת איש הזו היא גם נידע או לא נידע, זה לא כך נפקמינה, כאילו זה לעסוק בפרוטות, בשעה שיש פה חוב של מיליונים, כן? אבל אם היא לא אשת איש, אז אתה יכול להגיד שהפסוק תורח גם להגיד שהיא גם לא הייתה נידה. כאילו, אז יש משמעות להגיד את זה. אז הבאנו כאילו שני טעמים למה תורחים לכתוב את זה. כאילו, גם כדי להגיד שהילד ודאי היה של דוד ולא של אוריה. כאילו, להגיד דוד, אתה לא יכול לטשטש את זה. שזה, וגם... זה מחזק את זה שבאמת אבון אשת איש לא היה כאן, וגם לא אבון נידה. טוב, אני נראה כבר מחר מה קורה בפועל.
נעבור לתפול גם בעצם דקות.
כן, כן, לפי זה, כן. טוב, יום טוב.